מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת תרומה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. נאמר בספרים שיש כאן שלוש דרגות בנותני צדקה. כמרומז בראשי התיבות זהב. זהב זה הנותן בריא. כסף כשיש סכנת פחד. כלומר הנותן רק כשיש סכנת פחד. נחושת, ראשי תיבות נתינת חולה שאמר תנו. כלומר הנותן צדקה רק שהוא חולה. ומאחר שהצדקה שקולה כנגד כל המצוות, יש לומר ששלוש הדרגות הללו הן בעצם שלוש דרגות בשליחות הכללית של ועשו לי מקדש, לעשות את העולם דירה על הקדוש ברוך הוא. זהב זה הנותן בריא, עבודת הצדיקים שהיא עבודה מושלמת. כסף כשיש סכנת פחד, כלומר כשהאדם מושפע מהיעלם והסתר שבעולם, ורק על ידי עבודת הצדקה פודה את עצמו ומשתחרר מההשפעה השלילית. נחושת, נתינת חולה שאמר תנו, כלומר מצב שבו הנותן מושפע מהעולם עד כדי כך שהוא כבר חולה. למדנו מכאן שגם חולה יכול לתת צדקה, וכל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, יכול להשתתף במלאכת המשכן, היא המלאכה של הפיכת העולם למכון לשבטו יתברך.
Snafshi, Snafshi, Hayu.
משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מסבח חסים לקרני עודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. מוטי שטיינמץ. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי ו' באדר א' תשפ"ד, 15 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. ונתחיל באימנואל שילה שמסכם את השבוע האחרון בעיתון בשבע. קיווינו שאפשר יהיה לשים בצד את השיח הפוליטי המכתב, לפחות כל עוד עם ישראל יכול וחייב להתאחד סביב מטרות משותפות דחופות וחיוניות לעתידנו ולעצם הישרדותנו. אחרי האסון הגדול רצינו שתוקם מיידית ממשלת אחדות שתשדר פיוס ויציבות ותחזק את ישראל מבפנים, מדינית, ביטחונית וכלכלית, מול אויביה ומסטיניה ומקטרגיה מבחוץ. רצינו שיח תקשורתי אחר שנמנע מהאשמות הדדיות, מניח את העיסוק בחיפוש אשמים למועד מאוחר יותר ומתייחס למה שהיה רק במסגרת דיון על מה שצריך לעשות עכשיו ובעתיד הקרוב. למרות ההצלחות הרבות בשדה הקרב עד כה, ישראל עדיין במלחמה. 134 חטופים, כן זה המספר העדכני, אחרי המבצע הנועז, ברוך השם, 134 חטופים עדיין בשבי החמאס, תושבי עוטף עזה ותושבי הצפון עדיין מורחקים מבתיהם, ושקט וביטחון ליישוביהם עדיין לא הובטח. אז במצב הקשה הזה רצינו לדבר רק על המאחד ולא על המקטב והמפלג, ולדבר פוליטיקה זה מפלג. רצינו, אבל המצב כעת לא מאפשר לברוח מהדיון. במישור הפוליטי, לצערנו, לא הוקמה ממשלת אחדות, אלא רק ממשלת חירום וקבינט מלחמה. מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו בחרו מסיבות פוליטיות להישאר מחוץ לממשלה. מפלגתם של גנץ ואיזנקוט אמנם עשתה צעד גדול כשהצטרפה לממשלה, אבל כל הזמן משדרת שהיא מתכוונת לצאת בהזדמנות הראשונה שזה יתאים ויתקבל טוב. בתקשורת הישראלית, לפחות בקרב חלקים נרחבים מתוכה, חזרנו מהר מאוד לשיח של השישה באוקטובר, בעצם למקום שבו התקשורת נמצאת כבר כמה שנים, כשהקו הפוליטי המרכזי הוא מתקפה רבתי, פעמים רבות שלוחת רסן על בנימין נתניהו. ועדת חקירה ממלכתית עוד לא הגישה את מסקנותיה, אפילו לא מונתה, אבל אשמתו המרכזית של נתניהו בכל צרותינו, ובאסון 7 באוקטובר היא מושכל ראשון שאין צורך לבססו, אלא רק לחזור עליו שוב ושוב, כל פעם בניסוח אחר. באופן כללי צו השעה הוא להתפייס, לכבד ולדון לכף זכות, אבל על נתניהו מותר לחשוב הכל ולומר הכל, שרק טובתו הפוליטית עומדת לנגד עיניו, שלא אכפת לו שהחטופים ימותו, שהוא מעריך את המלחמה ללא צורך רק כדי לשרוד פוליטית. חלפו הימים שבהם נזקקו יריביו של נתניהו ושונאיו להפרחת האשמות חסרות יסוד אודות רכישת צוללות מיותרות בסכומי עתק, רק כדי שמקורביו יגזרו קופון. עכשיו כבר לא צריך לתפור לו תיקים עם אישומים תקדימיים בשוחד ולהתעלם מקביעת השופטים הבכירים שמדובר בהאשמה מופרכת שראוי לסגת ממנה. המצב הקשה שאליו נקלעה המדינה הוא כעת עובדה שאין עליה עוררין. מה שנותר זה רק להחליט שהשם הוא נתניהו ואין בלתו. לא לתת לו שמץ של קרדיט על המערכה המוצלחת למדי שישראל מנהלת בהנהגתו, ולמנוע ממנו את החסינות הזמנית שהוענקה לרמטכ"ל, לראש אמ"ן, לאלוף פיקוד הדרום, לשר הביטחון ולכל מי שעסוקים 24/7 במלחמה באויב, כולם מלבד נתניהו. אבל רק נתניהו לא לקח אחריות, טוענים בלעת מי שברור כי רגע לאחר מכן היו מסתערים עליו ורק עליו, בדרישה שיסיק מסקנות ויניח מיד את המפתחות. וכך, בעיצומה של מלחמה מתנהל קמפיין שממומן בסכומי עתק ודורש לקיים בחירות במועד קרוב, כאילו שזה הדבר הכי חשוב עכשיו, כאילו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו כעת מערכת בחירות סוערת, רוויית האשמות והשתלחויות הדדיות. למרבה הצער, גם אנשים נפלאים ועתירי זכויות נופלים בפח הזה, ומעניקים לגיטימציה שמאפשרת לגופי מחאה קיצוניים והרסניים שהביאונו עד הלום, שגם חלקם באסון הלאומי חייב להיחקר, לנהל בעיצומה של מלחמה קמפיין בוטה ומשתלח שדורש ללכת לבחירות. כל זה אינו מאפשר להמשיך לשבת על הגדר, כי אם הדיון יתקיים במעמד צד אחד, אין ספק שמסקנותיו יהיו שגויות. אז נעשה את זה בכבוד ובריסון, אבל נהיה חייבים להביע את עמדתנו, להציג את הצד שלנו גם אם הוא שנוי במחלוקת, כי שיח ציבורי חד צדדי עלול להניב טעויות נוראיות, למשל כניעה לכל דרישה שיציב חמאס בדרישה לשחרור החטופים. בואו לא נהיה תמימים, הדרישה לקבוע מועד לבחירות באמצע מלחמה לא הייתה עומדת על הפרק, אלמלא הסקרים המוצגים בערוצים השונים שלפיהם צפוי למפלגות האופוזיציה, ובראשן למפלגה של בני גנץ, ניצחון חד משמעי. אותו מחנה שנאבק להפיל את ממשלת נתניהו מהרגע הראשון שלאחר ניצחון גוש הימין בבחירות, דורש עכשיו לקיים בחירות בעיצומה של מלחמה, בעיקר משום שהוא מאמין שהפעם סוף סוף נתניהו יישלח הביתה. לפני הטבח ואחרי הטבח המבט שלהם נותר ממוקד באותה מטרה. אז אולי כדאי שאנשים מהימין שפועלים בשיתוף פעולה עמם לפחות יציגו להם את השאלה הפשוטה הבאה. אם יקרה הבלתי צפוי ונתניהו שוב ינצח בבחירות, האם תסירו את החרם האישי שהטלתם עליו ותצטרפו לממשלת האחדות בראשותו? ועוד יש לשאול את אנשי השמאל הקוראים להבנה ולהתחדשות. האם אתם מסוגלים לנהל שיחות על פשרה והבנה רק עם מי שממילא קרובים אליכם בדעותיהם? כי להתפייס עם מי שממילא קרובים לכם זו חוכמה קטנה. שלום ופיוס לאומי עושים עם יריבים. פיוס ואחדות, הפיוס ואחדות הזה זה להגיע להבנות לא עם מצביעי בנט ושקד, אלא עם הרוב המוחלט של מצביעי הציונות הדתית שהעניקו לא פחות מ-14 מנדטים לסמוטריץ' ובן גביר, וגם בסקרים שנערכים היום מעניקים להם מנדטים במספר דומה. פיוס ואחדות זה לדעת להסתדר לא רק עם אסכולת ישיבת הר ציון ותושבי תקוע, עם יועז הנדל ועם מתן כהנה. אלה היו שותפים פוטנציאליים זמינים גם קודם. מה לגבי הליכודניקים, בוחרי נתניהו? גם איתם אפשר להגיע להבנות? או שאותם אתם מדירים? איפה אנשי סדרות, נדיבות, נתיבות ואופקים בכל הסיפור הזה? ביום שלישי השבוע הוצג בערוץ 14 סקר מנדטים שערך מכון הסקרים דיירקט פולס בהנהלת שלמה פילבר, שתוצאותיו שונות בתכלית מאלו שמוצגות מפעם לפעם בכלי תקשורת גדולים אחרים. לפי ממצאי הסקר, אילו נערכו היום בחירות, היה הליכוד בראשות נתניהו מקבל 28 מנדטים, בעוד המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ זוכה רק ב-26. בספירה כוללת, מפלגות הקואליציה הנוכחית קיבלו לפי הסקר 59 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות זוכות ב-10 מנדטים, ושאר מפלגות האופוזיציה זוכות ביחד ב-51 מנדטים. גם אם נספור את המפלגות הערביות בצד של גוש מפלגות האופוזיציה, עדיין מדובר על פער של 2 מנדטים בלבד שיכול להיסגר בקלות. אפשר לבטל במחי יד את תוצאות הסקר ולטעון שערוץ 14 מוטה לצד של נתניהו, אבל באותה מידה ידוע ששאר הערוצים מוטים נגד נתניהו. אפשר לטעון שפילבר הוא סוקר בודד מול סוקרים רבים החולקים עליו, אבל כדאי לזכור שלפחות בפעם האחרונה הוא היה מדויק מכולם. אז לא צריך להיות חסיד שוטה של נתניהו, מותר לחשוב שהוא טעה טעויות גדולות, ועדיין להחזיק בדעה שעיקר האשמה באסון שמחת תורה רובצת לפתחו של הדרג הביטחוני והמקצועי. החור השחור המודיעיני, הקונספציה שחמאס מורתע ואינו מעוניין במלחמה, המכשול הכושל שהוקם בעלות של מיליארדים ונפרץ בעשרות מקומות, ההחלטה להתעלם מההתראות בליל שמחת תורה בלי לשתף את הדרג המדיני במידע ובהחלטה, בכל אלה השם בעיקר הדרג הצבאי. ובלי כל הכשלים הטקטיים האלה, אסון לא היה קורה, למרות השגיאות האסטרטגיות שאין להתכחש לחלקו הגדול של נתניהו באחריות להם. למשל, עסקת שליט שהעניקה לחמאס גם את רב המרצחים סינואר ועוד מנהיגים, וגם תמריץ עצום לחטיפות נוספות. למשל, נקיטת אסטרטגיית ההכלה שאפשרה לחמאס להתעצם צבאית על סמך האשליה שנוכל בכל עת להרתיעו מלהשתמש בכוח שצבר. למשל, הסכמי אוסלו שנתניהו התנגד להם בכל כוחו אבל השלים עמם כעובדה, וההתנתקות שנתניהו לא באמת נאבק כדי לסכלה. אבל בכל אלה נתניהו לא היה לבד. כמעט כל מבקריו ויריביו הפוליטיים היו שותפים לפחות לחלק מהכשלים הללו, אם לא לכולם. אז נניח שנלך לבחירות ונדיח את נתניהו בגלל הכשלים שלו, את מי נמנה במקומו? את בני גנץ ואייזנקוט שותפים מלאים בהקמת המכשול הכושל ובאסטרטגיית החלת החמאס והרתעתו? הדבר האחרון שישראל זקוקה לו כעת הוא מערכת בחירות, ועוד כזו שתוצאותיה עלולות בעיקר להזיק. במקום זאת, אם חפצי פיוס אנו, פיוס שהוא גם מכפיל עוצמה ביטחונית, מדינית וכלכלית, בואו נקים כאן ועכשיו ממשלת אחדות בכנסת הנוכחית, ממשלה בלי פסילות, הדרות וחרמות, ממשלה שתכהן לפחות עד שהארץ תשקוט ובנים ישובו לגבולם, ושסוגיות שנויות במחלוקת ייפטרו בה מתוך הידברות וחתירה לפשרה. אין צורך במערכת בחירות משסה, מקטבת ומפלגת. בחרנו בכנסת הזאת לפני קצת יותר משנה, צו השעה הוא לשים בצד את המחלוקות ולהקים כאן ועכשיו ממשלת אחדות. עמנואל שילו מבקר את אנשי האחדות, אגב הוא יותר מרומז לאנשי האחדות בציונות הדתית, אנשים שקרובים לחוגי הר ציון, תקוע, מתן כהנה וכאלה שקוראים לאחדות, אבל בעצם מתאחדים רק עם מי שקרוב אליהם, ולא עם הליכוד, ולא עם המפלגות החרדיות, ולא עם בן גביר, ולא עם סמוטריץ'. אחדות שהיא בעצם גורמת לפילוג ולהחרמה של יותר מחצי עם. עכשיו 7:22, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה בין היתר על מסיבת ההצלה היום בכותל המערבי של ניצול שמחת תורה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 26 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עכשיו לפרשת השבוע, לפרשת תרומה ולרעיון נפלא של הרבי מלובביץ' על הפרשה. אמרנו אותו בתחילת השבוע, אני רוצה קצת להרחיב, לחזור אליו, כי הוא כל כך רלוונטי לימים המאתגרים האלה. ואני מקריא מתוך שיחות קודש, שיחות מעובדות בעצם לילדים, שיחות של הרבי מלובביץ', זה מופיע בחוברת דבר מלכות, וכתוב כך, בפרשת תרומה שעוסקת בבניין המשכן, מסופר על עצי השיטים, נכון? הנה אני פותח רגע בתחילת הפרשה, זה אחד הפסוקים הראשונים, דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה וכולי, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, ואורות תהילים ואדמים ואורות חשים ועצי שיטים. אז עצי השיטים שימשו, היו חומר לבניית המשכן, המשכן עצמו, וגם לבניית הכלים, השתמשו בהם לבניית הארון, השולחן והמזבח. אבל מאיפה היו לבני ישראל עצי שיטים? עצי שיטים זה ארזים באמצע המדבר. רש"י מביא פירוש מעניין, פירש רבי תנחומה, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידים ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וציווה לבניו לתלם עמהם כשיצאו ממצרים. כלומר, יעקב אבינו היה צריך לסחוב איתו ארזים למצרים, יותר מ-200 שנה קודם לכן, לפני יציאת מצרים, לנטוע אותם. בהמשך, בני ישראל קרטו אותם וסחבו אותם במדבר. למה התרחה הזאת? אפשר היה לקחת את העצים, לא יודע, להתארגן איכשהו על עצים, או נס שיקרה משמיים במדבר. רש"י אומר, פירש רבי תנחומה, הרבי מלובביץ' אומר ככה, וורט, תנחומה מלשון נחמה לעם ישראל. במשך כל התקופה של הסבל הנורא והשיעבוד במצרים, היה לבני ישראל במה להתנחם. איך הם היו מסתכלים על אותם ארזים שהגיעו מארץ ישראל, וידעו שיש להם הבטחה שהנה עוד מעט יוצאים ממצרים וזוכים לבנות את המשכן, והדבר הזה נתן להם, ניחם אותם ונתן להם את הכוח לסבול את הגלות עד הרגע שבו הם זכו להיגאל ממנה. כלומר, היה איזה יער או איזה חורשה במצרים, בתוך השיעבוד של הארזים האלה, שהביא אותו, איתו יעקב אבינו, כדי לבנות את המשכן, ותמיד ראו את הארזים באופן מוחש, הנה יש תקווה, הנה היער הזה שממנו יקרתו העצים שנבנה את המשכן. הגלות של עם ישראל במשך דורות, נמשלת לזמן שבו הלכו בני ישראל במדבר, וכמו שאז הייתה להם משימה להקים משכן במדבר, כך גם בזמן הגלות, כלומר עד שיבוא המשיח, יש לנו משימה להפוך את המדבר, את המקום שבו חסרה קדושה, למשכן ודירה להשם, וזו משימה שבסופה אנחנו זוכים לבניין בית המקדש השלישי. ומי נותן לנו את הכוח לבצע את המשימה הזאת? כמו שאז דאג להם יעקב אבינו לארזים, מהם יבנו את המשכן, כך גם היום הארזים הם הצדיקים, כשעליהם נאמר צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. אותם צדיקים מורים לנו את הדרך ומסייעים לנו להתגבר על חושך הגלות ולעשות את עבודתנו, להקים משכן להשם עד שנזכה לגאולה. אז הארזים נמשלו לצדיקים, או הצדיקים נמשלו לארזים, אבל בכלל נקודת המבט הזאת שלדמיין את הגאולה באופן מוחשי, הנה עוד מעט זה מגיע, למרות שעכשיו לא כל כך נראה ככה, וזה מתחבר לי למסיבת הודיה מאוד מרגשת שתקרה היום בכותל המערבי, והנה אני מצטט מתוך מכתב של משפחת שינדלר. שלום, כאן משפחת שינדלר, בבוקרו של שמחת תורה היינו בבית שלנו ביישוב קרן שלום, עמיחי, אביטל וששת הילדים. שני מחבלים חדרו לבית ופוצצו לבנת חבלה על דלת הממד. אבא עמיחי הגן על המשפחה בגופו וחסם את הדלת, נפצע אנוש. אביטל עם ששת הילדים יצאו ללא פגע. בזמן שהיינו בממד עד לחילוץ, כשעמיחי הפצוע, כאמור אנוש, אביטל אמרה לילדים, בואו נדמיין את מסיבת ההודיה שנעשה כשהכל יהיה מאחורינו. המשפט הזה היה הזוי ומנוגד לכל מה שקרה מסביב. הכל נראה חסר תקווה, לא רק בקרם שלום, אלא בעוד כל כך הרבה מקומות באותן שעות, ובכל זאת נאחזנו באמונה שיהיה טוב. ועכשיו, אחרי טיפול רפואי מסור, אחרי ניתוחים רבים וגם שיקום בשיבה, אחרי כל כך הרבה תחנות בדרך, אנחנו זוכים לערוך את מסיבת ההודיה המובטחת הזאת, היום, יום חמישי, בשש, ברחבת הכותל המערבי, נערוך תפילה גדולה. אנא ראו הזמנה זאת כאישית, זה לא אירוע פרטי, לא פגעו בנו פרטית כמשפחה, אלא כחלק מעם, ולכן גם ההצלה איננה פרטית. עמיחי רוצה לא רק להודות, אלא גם להתפלל כמובן, להצלחת הלחימה, להחזרת החטופים, לרפואת כל הפצועים ולמען כל עם ישראל. עמיחי הוא אח שקול, אחיו אבישי שינדלר, השם יקום דמו, נרצח בפיגוע. אני חושב שלפני 13 שנה, הוא עובד סוציאלי וחשוב לו להעביר מסר על חשיבות החיים, השיקום וההודיה. התלבטנו תחילה אם מתאים לחגוג, השיקום של עמיחי עדיין בעיצומו, אבל דווקא בימים הקשים האלה חשוב לנו לציין כל התקדמות ולדעת לראות את הטוב. אז מחכים לראות אתכם בכותל, בתקווה לעוד הרבה בשורות טובות, משפחת שינדלר. זה מדהים, אני ככה ראיתי או בעצם ראיינתי את המשפחה, את עמיחי ואת אשתו אביטל. אגב, יש ראיון מרתק וארוך של אבי רוזן באתר כל חי עם עמיחי, וזה באמת סיפור מטורף, כי הוא נפצע אנושות, הם לא מפרטים פה במכתב, אבל אביטל, כשהיא אמרה את זה לילדים, בוא נדמיין את מסיבת ההצלה, מבחינתה הוא היה מת באותם רגעים. אנוש, 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 אין שום סיכוי ואין כוחות שיחלצו אותו. אגב, הוא הגיע בשש בערב לבית חולים שיבה. יש שם עוד סיפור בתוך סיפור, כי הגיע פרמדיק וראה את השם שלו, שינדלר, וזה אותו פרמדיק שטיפל באחיו בפיגוע ההוא, לפני 13 שנים. אחיו אביחי שינדלר, והוא אומר, שם אני לא הצלחתי להציל אותו, אבל פה אני עכשיו אלחם על חייו. והוא ניצל, ואחר כך התמונות שלו מבית החולים, אחרי שידיו נקטעו ברמות שונות, יד אחת יותר, יד אחת פחות, אבל מה זה פחות, זה גם קשה ולא פשוט. ושאלה הראשונה שהוא שאל את הרבנים שבאו לבקר אותו, אני חושב זה היה הרב שאול אלתר, אם אני זוכר נכון, היא איך אני מדליק את, את נרות החנוכה ככה עם ידיים קטועות, וזאת זאת הייתה השאלה הראשונה שלו, ואחר כך לראות אותו מדליק את נרות החנוכה, ממש תמונה שהפכה לסוג של תמונת ניצחון, ועכשיו תוך כדי בעצם תהליך השיקום, המשפחה עוצרת כדי לחגוג, להגיד תודה, להתפלל, ואומרת זה לא רק השמחה הפרטית שלנו על נס ההצלה, אלא של צריך להודות על הטוב, ופגעו בנו כעם ישראל, ולכן הם מזמינים את הציבור כולו. אגב, באותו רעיון, יש את החלק הראשון של מסיבת ההודיה, היום בשש, שוב עצרת תפילה בכותל המערבי, בהשתתפות רבנים, הרב שמואל אליהו יוביל את התפילה. ואחר כך, שוב, בהזמנה לכל עם ישראל, הם אומרים סעודת הודיה בישיבת הכותל, בשבע וחצי. טוב, אני מכיר את ישיבת הכותל, יש שם הרבה מקום, אבל אני לא יודע אם יש כל כך הרבה מקום, אבל אני מצטט מההזמנה, הם מזמינים את כל עם ישראל לסעודת הודיה. אז עם ישראל, אתם שומעים, אתם מוזמנים, ואני חושב שיש בזה גם חיזוק לכולנו, וחיזוק למשפחת שינדלר ולעמיחי, שעדיין בשיקום, ויש לו עוד דרך לעבור אחרי הדרך, ברוך השם, הוא ניצל ומתמודד. והפסוק שמאתר את ההזמנה המרגשת הזאת היא לא אמות, ואז בגדול כי אחיה ואספר מעשה יה. אז הנה, מרדכי בן דוד ישיר את ההזמנה.
Yeah. amores, ay, desanarme. Ay, 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 pisumi, ya le sé de cómo yo, hoy de cosa hacha, la gente sabía que yo, ay, ay, ay,
מיכאל בן דוד ומיכאל שטרייכר שרים את לא אמות כי יחיה בלחן המחזק של הרב ברוך צ'ייט. ושוב אני עובר על ההזמנה המרגשת הזאת של משפחת שינדלר, ורואה שפספסתי כמה משפטים בהתחלה. לפני כ3 וחצי חודשים קיבלנו את חיינו במתנה, ומאותו רגע ההצלה קוראים לנו ניסים גדולים בכל יום ויום, מתרגשים להזמין את כל מי שמרגיש שותף לדרך שלנו לבוא להודות על מה שהיה ולהתפלל על מה שיהיה היום ב6 בכותל המערבי, ואז כאמור סעודת הודיה לכל עם ישראל כלשונם ב7:30 בישיבת הכותל. עכשיו 7:41, הפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 43, אין לנו יותר מדי זמן עד הזמן המקודש של כך סוף, ויש הרבה על מה לדבר, אבל אני לא רוצה לוותר גם היום על שומר ישראל, שלפי התגובות אני רואה שגם אתם התמכרתם. זה לא התמכרתם, יש בשיר הזה משהו מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד מיוחד של יונתן ניצן, החוזר בתשובה מהקהילה של הרב מרדכי אוירבך בתל אביב, הבן של רב שלמה זלמן אוירבך, הלמעלה מ-80 ששר, מתפלל ביחד עם רבו, שומר ישראל, שמור שארית ישראל. אז הנה, גם הבוקר לא נוותר על התפילה המשותפת הזאת.
שמה ישראל
שומר ישראל, הרב מרדכי אוירבך, ביחד עם תלמידו יהונתן ניצן, באמת מיוחד. השבוע התקיימה אזכרה במלאת שנתיים, למעשה כבר זה ביום חמישי שעבר, במלאת שנתיים לפטירתה של אסתר פולארד, זיכרונה לברכה, זה היה איך לא בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו, ודברים מאוד מעניינים שאומר שם פולארד באזכרה. אגב, זו הייתה גם השקה של ספר חדש, ראשון בסדרה חדשה שנקראת גיבורי האומה, סיפורים חינוכיים מסיפור חייה של אסתר, ספר של הוצאה דברי שיר, החל מתקופת עבודתה כמורה בקנדה, דרך ההיכרות עם יונתן מאחורי הסורגים, ולאורך שלושת עשורי המאבק שהיא ניהלה למען שחרורו, תוך שהיא קושרת את גורלה בגורלו. זה הספר החדש שנקרא לכתך אחריי במדבר, ספר לילדים, כמובן גם למבוגרים. ובמהלך הערב דיבר כאמור יונתן פולארד, והוא דיבר, סיפר על ההתמודדות שלו ושל אסתר, על הצעה שעמדה על הפרק לשחרר אותו כבר בשנת 2014, בתמורה לשחרורם של מחבלים ערבים ישראלים עם דם על הידיים, במסגרת הפעימה הרביעית של שחרורי המחבלים שיזם מזכיר המדינה דאז ג'ון קרי, זוכרים את השם? אז פולארד סיפר על הרגעים הדרמטיים שבהם התקנה אותו אסתר על פרטי העסקה המתגבשת ועל הסכמתם המשותפת, כי אסור לשתף פעולה עם הצעה כזאת שעלולה להביא חלילה לרציחתם של ישראלים נוספים על ידי מחבלים כאלה, על אלה ששוחררו מרצחו על ידם בעתיד. הוא אמר, אסתר לימדה אותי שלעולם אסור לנו לאפשר לאויבינו להשתמש באחים שלנו כנשק מול האומה כולה. הוא אמר, אני קורא לפעול בכל הכוח להשבת החטופים באמצעות הגברת המחיר שמשלמים אויבינו על החזקתם. סיפור מדהים ולא מפורסם על פולארד שוויתר על שחרור, על מהלך שאמור היה להוביל לשחרורו מהכלא, כי הוא העריך שהעסקה הזאת תסכן חיי יהודים אחרים. טוב, עכשיו 7:49, יום חמישי, זמן כאיך סוף.
I'm
איך סוף חותם לנו כמדי שבוע את התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, משתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.
Oh, yeah.